כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון כ"א במנחם אב תשע"ז, מסכת סנהדרין, דף כוח, דף כ"ח. אתם מאזינים לרדיו קולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך נאמר בספר בראשית, פרק ח' פסוק כ"ב, אחרי המבול. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. שישה עיתים הללו, שני חודשים לכל אחד ואחד, כמו ששנינו במסכת בבא מציע דף קובע ועמוד ב', חצי תשרי ומרחשוון וחצי כסלב, זרע. חצי כסלב תיבט וחצי שבט, חורף. חצי שבט אדר וחצי ניסן, קור. חצי ניסן אייר וחצי סיוון, קציר. חצי סיוון תמוז וחצי אב, קיץ. חצי אב אלול וחצי תשרי, חום. קיץ הוא זמן לכיתת התאנים וזמן שמייבשים אותם בשדות, ושמו קיץ, כאן נאמר בספר שמואל פרק ט"ז, והלחם והקיץ לאכול הנערים. חום הוא סוף ימות החמה, חצי אב ואלול וחצי תשרי, שהעולם חם ביותר, כמו ששנינו במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א', שלעי קייטה קשיא מקייטה. רש"י מפרש שם שלעי דקייטה אלול, שהוא סוף הקיץ, קשה מקייטה, קשה חומו מחום הקיץ של תמוז. לפי שכבר נתחמם כל האוויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר עליו תמיד, מתחמם הוא עתה בחום קל ומזיקו. וסימנך, תנורה שגירה, תנורה שעוסק ביום פעמיים ושלוש, חמו ונוח להסיקו בעיצים מועטים. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה, תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, שיש על הנכנס לבית המדרש להתפלל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי שיעור, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעורנו הקודם. ובשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת עקב, למדנו את דפים חווה וזך ממסכת סנהדרין. בסיום השיעור, שאלנו שמונה שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מה יכל לטעון אותו אדם שראה אורש לקיש חורש בשביעית? והתשובה, או ששכיר הוא אצל נוכרי, או ששכיר אצל ישראל שמותר לו לחרוש משום ארנונה. שאלה שנייה, מי הם החשודים על השביעית? והתשובה, כהנים. שאלה שלישית, איזה פסולי עידות אינם צריכים הכרזה? והתשובה, פסולי דאורייתא. שאלה רביעית, מה הווה אמינא לומר שחשוד על העריות פסול להעיד על אישה אפילו להכניסה לבעלה? התשובה, שמכניסה כדי שהאיסור יערב לו יותר משום מים גנובים עם תקו. שאלה חמישית, מה הפירוש אוכלי דבר אחר ומדוע אין לפרש כפשוטו? התשובה ברש"י ותוספות, הכוונה למקבלי צדקה מן הנוכרי ואין לפרש כפשוטו לאוכלי חזיר, משום שבהם אין לחלק בין פרסיה לצינה. שאלה שישית, מה הכוונה שגנב ניסן ותשרי כשר לעדות? והתשובה, אריס, שנוטל בימי הקציר או האסיף דבר מועט שנגמרה מלאכתו, אנחנו אומרים שכיוון שטרח בו, מורה לעצמו היתר ליטול מעט יותר, ואינו נעשה בכך חשוד על הממון. שאלה שביעית, מה טעמו של רבא שעת זומם נפסל רק מכאן ולאבא? והתשובה, משום שכל פסולו הוא חידוש שהתורה מאמינה לעידים המזימים יותר מלזוממים, ולכן לא חל בו הדין אלא משעה שנתחדש בו, ויש אומרים, משום תקנה ללקוחות שלא יפסידו בכל העדויות שבינתיים. והשאלה האחרונה, מה דין מומר האוכל נבילות לתיאבון ומדוע? התשובה לדברי הכל פסול לעידות, שכן עובר איסור בשל רווח ממון של בשר זול יותר, והוא בכלל עד חמאס. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי, דפים חווה וזך ממסכת סנהדרין, וחי את החי וראי וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ"א במנחם אב תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על עודף כוח ממסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף זך עמוד א', דף כ"ז עמוד א' במסכת סנהדרין, 15 שורות מתחילת הדף, מן המילים מומר אוכל נבילות לתיאבון, דברי הכל פסול. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא באוכל נבילות, האם נפסל לעדות. אומרת הגמרא מומר שאוכל נבילות, מומר עניינו אדם שאינו נזר מחטא ואינו מקבל עליו להיזהר ממנו, ואף אם נזר בכל דיני התורה פרט לחטא ידוע כגון שאינו נזר מאכילת נבילות, קרוי מומר לדבר אחד. כך מסביר השערי תשובה לרבינו יונה. אם כן, מומר שאוכל נבילות, אם אוכל הוא לתאבון מחמת תאוות אכילה, ונבילות מצויות לו יותר לאכילה מחמת מחירה מזול. דברי הכל בין לאבאי ובין לרבה שנחלקו לכמן, מודים כאן שפסו לעדות, שמאחר ומחמת תאוות ממון אוכל נבילות שמחירם בזול, נחשבו בעבירה זו כגזלן שעובר את העבירה משום חמדת הממון ופסו לעדות. כך מסביר רשי, ואילו הראש ורבינו חננאל כותבים שחוששים שכשם שבתאוותו לאכול בשר עבר הלא תאכלו כל נבילה, כך למילוי תאוותו ייקח ממון ויעבור הלא תענה ברכה את שקר. אבל אם המומר אוכל נבילות להכיס את השם, בזה נחלקו. אביי אמר פסול לעדות ורבה אמר כשר. ראירת הגמרא את העמם. אביי אמר פסול משום דאב אלי רשע. אדם זה הוא רשע. כיוון שעבר הלף שלוקה עליו וכל הלוקה נקרא רשע. כמו שנאמר, והיה עם בי נקות הרשע. ורחמנה אמר, השם אמר, אל תשת, אל תשים, רשע עד. כפי שדרשה הגמרא לאל, מהפסוק אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. רבא אמר כשר טעמו, כיוון שהוזכר בפסוק להיות עד חמאס, לכך בכדי לפסול לעדות רשע דה חמאס בעינן. צריכים אנחנו שיהיה רשע של חמאס, כלומר גזלן, וכן האוכל נבלות לתיאבון דומה לגזלן, כיוון שעובר עלי איסור מחמת ממון, אז הוא חשוד גם להעיד עדות שקר, תמורת ממון, אבל אוכל נבלות כדי להחיס, אינו רשע של חמאס ואינו נפסל. מקשה הגמרא על רבא, מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברי רבא מברייתא, בפסוק נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק א', אל תשק ידך עם רשע להיות עד חמאס. ומצינו ברייתא שדורשים חכמים את הפסוק כך, אל תשת רשע עד, וגם אל תשת חמאס עד. אל תשים גזלן להיות עד. מפרשת הברייתא למי הכוונה, אילו גזלנין ומועלין בשבועות. העוברים על השבועות שעל אילו נאמר שלא לתת להם להעיד. סבורה הגמרא מה אליו, האם אין כוונת הברייתא במה שנקטה שבועות בלשון רבים, שאחד שבועת שב, בין שבועת שב שנשבע למוד של אבן שהוא של זהב, ואחד ובין מי שעובר על שבועת ממון, כלומר שנשבע לשקר כדי להוציא ממון, ומבואר בברייתא שמי שנשבע שבועת שב נפסל לעדות אף שאינו עובר עבירת ממון, קשה על רבא שסובר שרק רשע של חמאס נפסל לעדות. ולפי זה מה שכתוב בברייתא אל תשת חמאס עד, אין פירושו של אל תשת רשע עד, אלא כוונת הברייתא לרמוז לשני סוגי השבועות, שהדרשה של אל תשת רשע עד נלמדת מתחילת הפסוק אל תשת ידך עם רשע להיות עד, והכוונה לומר שכל מי שהורשע בעבירה נפסל אף שלא עבר עבירת ממון, והדרשה של אל תשת חמאס עד נלמדת מסוף הפסוק להיות עד חמאס, והכוונה ללא מזלזלים בשבועות ממון. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכוונה בברייתא לרבות גם את העובר על שבועת שב, אלא אידי ואידי, זה וזה השבועות שהוזכרו בברייתא, הכוונה בהם רק לעובר על שבועת ממון. ומהי שבועות? מה כוונת הברייתא שאמרה שבועות בלשון רבים, שמשמע שבא לרבות שבועה נוספת? הכוונה שבועות דאלמה, מה שבני אדם נשבעים שבועות זה לזה, ואין הכוונה להוסיף סוג נוסף של שבוע. כלומר, מה שכתוב שבועות בלשון רבים, הכוונה להרבה אנשים שנשבעים מן שבועה אחת. ועוד מפרש היד רמה שהכוונה להרבה מיני שבועות שכולם מעניין ממון כשבועת עד אחד ומודה במקצת. מקשה הגמרא על אביי מברייתא. מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברי אביי, מצינו ברייתא נוספת שדרשו חכמים. אל תשת רשע עד וגם אל תשת חמאס עד, אל תשים גזלן עד. מפרש את הברייתא אילו הגזלנים ומלווי ריביות. ורק אילו שהעבירה שבידם מעניין ממון פסולים לעדות, ושלא כדעת אביי שפסל גם מי שאין עבירתו מחמת ממון. אומרת הגמרא טיובתא דאביי. טיובתא. חורה, הדבר הזה הוא פרחה לדברי אביי. ואכן מסיימת הגמרא טיובתא, אכן זו פרחה חמורה על דברי אביי. דנה הגמרא עם אביי ורבא נחלקו במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי, האם נאמר שאביי ורבא נחלקו במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא, עד זומם פסול להעיד לכל דיני התורה כולה. בין לדיני ממונות ובין לדיני נפשות דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, במה דברים אמורים שנפסל להעיד לכל דיני התורה רק באופן שאוזם על עדות שהעיד בדיני נפשות? על אדם שחייב מיתה? שמאחר והוזם על דבר חמור, חשוד הוא גם על דבר קל, אבל הוזם על עידות שהעיד בדיני ממונות, נפסל להעיד בדיני ממונות, אבל הוא קשר להעיד בדיני נפשות. נעימה, אם נאמר שהבאיה שאמר שהאוכל לבלות להכיס פסול לעידות סובר כרבי מאיר, ורבה שסובר שהאוכל לבלות להכיס אינו פסול לעידות סובר כרבי יוסי. והער את הגמרא, הבאיה סובר כרבי מאיר דאמר, אמרינן מכולה לחומרה, שכאשר נפסל על מה שהעיד בדיני ממונות הקל, נפסל גם להעיד בדיני נפשות החמור. ואף להבאיה, אף שלא נחשד אלא בעבירה של אכילת נבלות שהיא קלה מפני שהוא רק רע לשמיים ואינו רע לבריות, נחשד גם להעיד עדות שקר שהיא עבירה חמורה מפני שבזה הוא רע לשמיים ולבריות. ורבה שסובר שאוכל נבלות להכיס אינו נפסל לעדות, דאמר כרבי יוסי, סובר כמו רבי יוסי, דאמר, מחומרה לכולה אמרינן, אם נפסל על העדות שהעיד בדיני נפשות החמור, נפסל להעיד בעדות ממון הקל, אבל מכולה לחומרה לא אמרינן, אם נפסל בדבר קל, אינו נפסל להעיד בדבר חמור. ולכן, אם נמצא עובר עבירה שאינו נעשה בה אלא רע לשמיים, אינו נחשד להעיד עדות שקר שיהיה בזה גם רע לבריות. דוחה הגמרא ואומרת, אין הכרח לתלות לגמרי את מחלוקת האמוראים במחלוקת התנאים. לא אומרת הגמרא, אין הכרח לומר שמחלוקת הבאי ורבה תלויה בתנאים הללו. הליבא דרבי יוסי כולה עלמא לא פליגי, בדעת רבי יוסי הסובר שהחשוד לדבר קל אינו נפסל לדבר חמור, בין להבאי ובין לרבה יסבור רבי יוסי שמומר לנבילה אינו נפסל לעדות ממון כדעת רבה, ובוודאי שהבאי אינו יכול לסבור כרבי יוסי, כי פליגי הליבא דרבי מאיר, מה שנחלקו אינו אלא בדעתו של רבי מאיר, הבאי ודאי סובר כרבי מאיר, ורבה יאמר עד כאן לא קם רבי מאיר, התם כל מה שאמר רבי מאיר שם, שאם נפסל בדבר קל נפסל גם להעיד בדבר חמור, אינו אלא לגבי עד זומם שאוזם בעידות דממון, של ממון, משום דרע לשמיים ורע לבריות. העד שהעיד עדות שקר היה גם רע לשמיים ששיקר בעידותו, וגם רצה להפסיד ממון לבריות, ומשום כך נפסל גם להעיד בעידות נפשות. אבל אחר כאן באוכל נבלות להכיס דרע לשמיים ואין רע לבריות, שרק הרשיע לשמיים אבל לא נחשד להפסיד ממון של הבריות, גם לפי רבי מאיר לא ייפסל להעיד בעידות ממון, כיוון שלא נחשד על זה. וביארו האחרונים שבמקום שהוא גם רע לבריות, הרי הוא כרשע דחמאס. ולכך נפסל לכל העדויות בין קלות ובין חמורות. אבל אוכל נבלות שאינו רע לבריות, אינו דומה לרשע דחמאס ולכן אין לפוסלו. ואוכל נבלות לתיאבון שפסול לעדות אף שאינו רע לבריות, זה מפני שדומה הוא לרשע דחמאס, כיוון שעובר על האיסור, מחמת ממון שמחיר הנבלה זול ממחיר הכשירה. ולכן יש לחשוש שיעיד שקר תמורת ממון. כך מפרש רשי. היה דרמה מסביר שהאוכל נבלות לתיאבון חשוד להרע לבריות ולהעיד שקר, כיוון שחוששים שכמו שכשהיה רעב אכל נבלות, כך כשירעב יעיד שקר כדי לקבל ממון. ויהיה הגמרא את פסק ההלכה באוכל נבלות להכעיס. אומרת הגמרא, ואילכת הכבתי דה אביי, נפסקה הלכה כדעת אביי שאוכל נבלות להכעיס פסול לעדות. שואלת הגמרא, והיתותיו, הרי פרחנו לאלה דברי אביי מהברייתא, שרק הגזלנים ומלווי בריבית נפסלים, ולא מי שאין פסולו מחמת ממון. ותרצת הגמרא, ההיא, הברייתא ההיא, אינה דברי הכל, אלא דברי רבי יוסי, הסובר, שהחשוד לדבר קל אינו נחשד לדבר חמור, ודעת יחיד היא ואינה הלכה. שואלת הגמרא, ותהב אינמי, גם אם תהיה הברייתא כדעת רבי יוסי, עדיין קשה הרי כלל בידינו שכל איכן שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, כמה מבואר במסכת העירובין דף מ"ו עמוד ב', ואם כן הרי הלכה כברייתא הזו, מתרץ את הגמרא, אף שבכל מקום הלכה כרבי יוסי, שייני אתם שונה הדבר שם במחלוקתם לגבי לפסול מקל לחמור. דסתם לנתנה כרבי מאיר, שכתב לנו התנה במשנה את דעתו של רבי מאיר בסתם, בלי להזכיר את שם אומרה, למדנו מזה שההלכה כרבי מאיר. דהיינו, רבי שסדר את המשניות כאשר רצה לפסוק כמו שיטה אחת, היה מביא את שיטתו במשנה, בלי שכתב מי אמר את הדין, ואז ידעו שזה דעתו להלכה. גם כאן, סתם רבי כרבי מאיר, ולא כרבי יוסי. ויהיה הגמרא מעשה שממנו התברר, איכן התנא הביא את דעתו של רבי מאיר בסתם. תבררת הגמרא, ואיכן סתם לן? איכן סתם לנו התנא במשנה דין זה כרבי מאיר? משיבה הגמרא, כי עד ברחמה קטל נפשה, מעשה היה בברחמה שהרג אדם, אמר לי ריש גלותה, אמר לו רב נחמן שהיה ראש כל בני הגולה לרב אבא בר יעקב, פוק עין בה, צא והתבונן במעשה כיצד הוא היה. היא ודאי כתל, ליך היו יעיל עיני. אם יתברר לך שהוא הרג, ינקרו בית דין את עיניו. רש"י מפרש, מכיוון שבטלו ארבע מיטות בית דין היו עושים כנסות כאלו. ועוד פירש, שהכוונה שיתלו ממנו את ממונו ויתנו ליורשים. והר"ן אומר שוודאי לא דן ריש גלות הדין תורה, אלא המלך היה מעניש את האנשים הרעים ונתן לריש גלות הכוח להניש כפי רצונו, ולכן אמר לו לעקור את עיניו. עתו תרי סעדי אסעידו בידי ודאי כתל. באו שני עדים והעידו על ברחמה שאכן הרג. אז על איו הלך ברחמה, הייתי תרי סעדי אסעידו בי בחד מאנך. הביא שני עדים שיפסלו את אחד העדים שעיד לחובתו. חד אמר, עד אחד מהשניים שהביא בר חמה העיד, כמה ידידי גנב קבא דחושלה, לפני גנב עד זה קו של סעורים כלופים ופסולו לעדות. אחד אמר העד השני מהשניים שהביא בר חמה אמר, כמה ידידי גנב לפני גנב העד הזה קטה דבורטאיה, ידית של רומח. ומשמע בגמרא שרק כאשר שני העדים שפוסלים באים לפסול על עניין אחד, כגון ששניהם העדים שגנב, אבל אם אחד יעיד על אדם שילבה בריבית ועד אחר יעיד על אותו אדם שגזל, לא ייפסל, כך אומר המאירי. אבל הרמה כותב וחושן משפט סימן למדלת, שגם באופן זה נפסל לעדות. אומרת הגמרא, אמר לי רב אבא לבר חמה, מהי דעתך, מה הייתה דעתך כשהבאת את העדים לפסול את אחד מהעדים הראשונים? שהלכה כרבי מאיר, שהעדים החשודים בעבירות ממון, חשודים גם לשקר בעדות של נפשות, ולכן העד שגנב ממון לא יהיה נאמן להעיד עליך שהרקת את הנפש. אבל כלל בידינו שכל שנחלקים רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. ורבי יוסי האמר, הרי הוא סובר שעד שהוא זם בדיני ממונות, קשר להעיד בדיני נפשות. ואם כן, אף שהעידו על עד זה שגנב ממון, הוא יהיה נאמן להעיד עליך שהרקת את הנפש. ורב פאפי מלמד זכות על בר חמה, אמר לי רב פאפי לרב אבא, אני מילי כלל זה כשנחלקים רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, אינו אלא איך דלא סתם לנתנה כרבי מאיר, במקום שרבי לא שנה את שיטת רבי מאיר בסתם בלי להזכיר את שם אומרה. אבל לך כאן בנידון שלפנינו לגבי עד שנחשד לעניין ממון, סתם לנתנה כרבי מאיר, סתם לנו התנה במשנה כרבי מאיר כדי ללמדנו, שהלכה כדבריו, שהחשוד בדיני ממונות, חשוד לשקר גם בדיני נפשות, ולכן, גם העד שהעידו עליו בגניבת ממון, אינו נאמן להעיד על בר חמה, שהרג את הנפש. ובררת הגמרא, איכן סתם מתנה כשיטת רבי מאיר, ממאי, איכן מצא רב פאפי שרבי סתם במשנה כרבי מאיר, אילה אם המהד אתנן, אם נאמר ממה ששנינו במסכת נידה בדף ממתת עמוד ב' ונאמר שם, כל אדם הראוי לדון בדיני נפשות, ראוי לדון גם דיני ממונות, וסבור היה רב פאפי שמשנה זו עוסקת בחשודים מחמת עבירה שעשו. ומברר את הגמרא מעני בשיטת מי שנה רבי את המשנה הזו, אילה אם האם נאמר שבשיטת רבי יוסי, לא ייתכן לומר, האיקה עד זומם דממון, הרי יש עד שהוא זם על עדות שבממון, ודינו דקשר לדיני נפשות ופסול לדיני ממונות, ואף שכאן הוא לעניין העדות, כל הפסולים להעיד פסולים גם לדון. אילו במשנה במסכת נידה מבואר שמקשר לדיני נפשות, קשר גם לדיני ממונות. אלא לאו, אלא ודאי שמשנה זו כשיטת רבי מאירי, שהוא סובר שהחשוד לממון חשוד גם לנפשות, ונמצא שלדעתו אין מי שקשר לעניין נפשות ואינו קשר לדיני ממונות, ורבי סתם במשנה הזו, כדעת רבי מאיר, דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה מהמשנה הזו, שרבי סתמה כרבי מאיר. דוחה הגמרא ואומרת ממאי מניין לך להוכיח שרבי סתם במשנה הזו כרבי מאיר, דילמה בפסולי יוחסין קאי, שמה המשנה הזו אינה עוסקת בחשודים להעיד שקר מחמת עבירה, אלא באילו הפסולים לדון מחמת שאינה מיוחסים, וכוונת המשנה לומר שהראוי לדון דיני נפשות שאין בו פגם משפחה, שדיינים הדנים בדיני נפשות צריכים להיות מיוחסים, כנאמר בגמרא לקמן בדף למדווה ועמוד ב', כשם שבית דין מנוקים בצדק, כנאמר בצדק תשפוט עמיתך, כך בית דין מנוקים מכל מום, כנאמר בשיר השירים כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, הרי ודאי שהוא מיוחס גם לדון דיני ממונות, ולפי זה אין הוכחה מהמשנה הזו לרבי מאיר. והגמרא מוכיחה שהמשנה שם עוסקת בפסולי יוחסין ולא בחשודים מחמת עבירה. היא לא תימה אחי. אם לא תאמר שהמשנה עוסקת בפסולי יוחסין אלא בחשודים, אם כן בסיפה של המשנה דקטני ששנינו בה, יש מי שראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי לדון דיני נפשות? עמי, מדוע ובאיזה אופן מדובר שאינו ראוי לדון דיני נפשות? ודאי שמדובר דיתזם, שהוא זם על עדות שהעיד בדיני נפשות ונחשד עליהם. וכי באופן זה, האם יהיה ראוי לדון דיני ממונות? והדברי הכל הרי בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי, כשהוא זם בדיני נפשות, פסולו לדון דיני ממונות. אלא ודאי שהסיפה בפסול יוחסין קאי, מדברת על פסול יוחסין, כגון גר וממזר, שאף שפסולים לדון דיני נפשות, כשרים לדון דיני ממונות. והגמרא לקמן בדף למדווה עמוד ב' תבאר את המקור שהם פסולים לדון דיני נפשות וכשרים לדיני ממונות. אם כן, החנמי גם כאן ברישה של המשנה ששנינו, שכל מי שראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות, לא מדובר בנחשד על העבירה, אלא בפסול יוחסין קאי, מדובר לגבי פסול של פגם משפחה, שהמיוחס שראוי לדון דיני נפשות, ראוי לדון דיני ממונות. ואין לנו להוכיח מן המשנה הזו שרבי סתם בה כשיטת רבי מאיר. ויהיה הגמרא משנה אחרת שרבי סתם בה כדעת רבי מאיר, אלא אומרת הגמרא אחא כסתם לנתנה, אלא במשנה זו שלפנינו, רבי סתם כשיטת רבי מאיר, דתנן, שנינו במשנה במסכת ראש השנה דף כ"ב עמוד א', הילו הן הפסולים לעיד, המשחק בקוביה, שהם חתיכות של עצם, שמשחקים בהם בעירבון, והטעם לפוסלם משום שהם גזלנים מדי רבנן, כמו שביארה הגמרא לאל בדף כ"ד עמוד ב', ומלווי בריבית ומפריחי יונים. שניים המפריחים יונים ומתחייבים זה לזה שמי שיונתו תקדם יקבל ממון מחברו. וסוחרי שביעית, הסוחרים בפירות שביעית. והטעם שפסולים כי התורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דרשה הגמרא במסכת עבודת זרה דף סמך ב' עמוד א', לאוכלה ולא סחורה. ולפי שנחשדו כל אלו שנשנו לעבור על דת מחמת ממון, נחשדו גם להעיד שקר על ידי ממון ושוחד. והעבדים גם כן פסולים מדאורייתא, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ח עמוד א', שלומדים זאת בקל וחומר מאישה. זה הכלל, אומרת המשנה במסכת ראש השנה. כל עדות שאין האישה כשרה לה, אף הן הפסולים הללו אין כשרין לה, לפי שיש עדות שהאישה כשרה, כגון להעיד לאישה שמת בעלה להתירה להינשא לזרים, וכן להעיד על סוטה שנתמת שלא תשתה את המים המעוררים. אילו הפסולים מדרבנן גם כן כשרים כמו שאישה כשרה בהם, אבל מי שפסול בעבירה מן התורה, לא הכשירו חכמים להעיד על האישה כמבואר במסכת ראש השנה. בררת הגמרא מאני בשיטת משנה רבית המשנה הזו, אילה אמר רבי יוסי, אם נאמר שבשיטת רבי יוסי שסובר שאינו נפסל מממון לנפשות, והאיקה, הרי יש מקרה שסותר את הכלל שנאמר במשנה, והוא לעניין עידות בדיני נפשות, שאין האישה כשירה לה, כי נאמר ועמדו שני האנשים, דורש התלמוד הירושלמי במסכת יומא, אנשים ולא נשים, והן ואותם הפסולים שנשנו במשנה כשרים לה, שהרי כשנפסלו להעיד בדיני ממונות מחמת היותם חשודים בעניין ממון כשרים להעיד בדיני נפשות, אלא לה ולוודאי המשנה הזו כרבי מאירי, ולכן כל הפסולים הללו, מכיוון שחשודים בעניין ממון נפסלים גם להעיד בעניין נפשות, הרי לפנינו משנה שרבי סתם אותה כדעת רבי מאיר. לאחר שרב פאפי טרח לזכות את ברחמה על ידי שפסל את העידות שהעידה עליו שהרג, קם ברחמה נשקי הקרי, נשק את רגליו של רב פאפי, וקיבלה לחרג הדקו לשני, וקיבל עליו לשלם את המס שמוטל על רב פאפי כל שנות חייו. שאלת השאלה איך רב פאפי נתן ממנו טובת הנאה ולא חשש שיחשדו אותו שדן אותו לזכות, משום שידע שייתן לו דבר. תרץ היה דרמה שרב פאפי לא היה הדיין, אלא רק עמד במקום שדנו את ברחמה, ודן עם הדיין של רב פאפי על הדין. והראש כותב, מכיוון שתלמידי חכמים פטורים ממס כמבואר במסכת בבא בתרא דף ח' עמוד א', לכן גם רב פאפי היה פטור ממס ולא היה כאן איסור של שוחד מאוחר. עוד תשובה, מכיוון שהיה המלך מטיל מס שלא כדין על התלמידי חכמים וברחמה אינו אלא מבריח הרים מנכסי חברו, אין זה שוחד. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף זך עמוד ב'. במשנה לילה בדף רב ג' עמוד א', הובא שדיינים ועדים קרובים פסולים. המשנה שלפנינו מבארת מי הם הקרובים שפסולים לדון ולהעיד. המאירי מקדים לבאר מי הם הקרובים הפסולים להעיד לקרוביהם, והנה דבריו. ישנם שלוש סוגי קרובות. א', קרובה מצד האב, ב', קרובה מצד האם, ג', קרובה הבאה מצד אישות. דעת הרמב"ם בהלכות עדות פרק י"ג הלכה א', שמדאורייתא רק הקרובים מצד האב, שהם ראויים לירש, פסולים להעיד, השאר פסולים רק מדרבנן. הרשב"א סובר שכל אלו שנשנו במשנה פסולים מדאורייתא. סוגי הפסול נחלקו לשלושה ענפים, והם ראשון בראשון, ראשון בשני ושני בשני. וכך הפירוש והדין. ראשון בראשון, האב עם בנו או שני אחים פסולים להעיד זה על זה. ראשון בשני, האח עם בן אחיו או הנכד עם סקינו, ושני בשני, שני בני אחים פסולים להעיד זה על זה. אבל שלישי בשלישי מותר להעיד, דהיינו, שנכדו של ראובן יכול להעיד לנכדו של שמעון. ואפילו שלישי בשני, דהיינו נכדו של ראובן לבנו של שמעון, גם כן קשר להעיד. לגבי שלישי בראשון, דהיינו נכדו של ראובן להעיד לשמעון, נחלקו הראשונים. הריף והרמב"ם אומרים שקשר להעיד, רבינו תם פוסק שפסול מדאורייתא, כי הוא פוסק כדעת רב לקמן בגמרא בדף כוח עמוד א', לדעת הבהג נפסלים מדרבנן. ולעניין יוצא יריחו של האדם עצמו, כותב המאירי שהדין הוא שאב ובנו נחשבים ראשון בראשון, אם כן ראובן יכול להעיד לאבי סבו אברהם, כיוון שנחשב ראשון בשלישי. יעקב אינו יכול להעיד לאברהם, כיוון שנחשב ראשון בשני. דין קורבה מצד האם כקורבה מצד האב, ולכן אחי מצד האם, או אח ואחותו, או אב עם ביתו, או אם עם בנה, כולם ראשון בראשון, ובניהם נחשבים שני בשני. קרובים מצד האישות, יש בהם שני אופנים. כשקרובת האישות באה רק מצד אחד, כגון קרובי יעקב ללאה אשתו, והאופן השני, כשקרובת האישות היא משני צדדים, כגון בעלי החיות. טעם של פסול אישות הוא, משום שאישה כבעלה והבעל כאשתו. ולכן אין האיש יכול להעיד לבן אשתו כראשון בראשון. וכן, לאשת בנה ולביתה ולבעל ביתה ולאביה ולאשתו ולאמא ולבעלה. כולם הם ראשון בראשון. קורבת אישות משני צדדים נפסלים רק אם הקורבה היא ראשון בראשון, כגון בעלי שתי אחיות ובעלי אישה וביתה. אבל בעלי שניות, דהיינו הבעלים של בנות דודות, אינם נפסלים. ולגבי ראשון בשני מביא אמירי מחלוקת, האם אומרים פעמיים בעל כאשתו. אלה הם כאמור הקרובים הפסולים להעיד לקרוביהם כפי שמביא זאת המהירי. וכך אומרת המשנה בדף זך עמוד ב', והילו הן הקרובים הפסולים לדון ולהעיד לקרובם, אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו, משום שבעל כאשתו, ובעל אחות אביו, משום שהרי הוא כאחי אביו, ובעל אחות אמו, הרי הוא כאחי אמו, ובעל אמו וחמיו אבי אשתו. והרי מילוניל מבאר שחמיו פסול להעיד משום שהוא נחשב ראשון בראשון, כיוון שהבעל ואשתו נחשבים כגוף אחד וממילא אבי אשתו נחשב ראשון בראשון. אבל הרמב"ם בהלכות עדות פרק י"ג הלכה י"ג כותב שאדם לאשתו נחשב ראשון בראשון, ולדבריו לאבי אשתו יחשב ראשון בשני. החילוק יהיה לגבי אבי חמיו, אם נפסל לעדות או לא. לפי הרי מילוניל ייפסל כי יהיה ראשון בשני, לרמב"ם לא ייפסל. עוד אומרת המשנה וגיסו, בעל אחות אשתו, כל אלו השנויים במשנה, פסולין הן עצמם, כולם פסולים זה לזה, וכגון חמיב, כשם שחמיב פסול לא, כך הוא פסול לחמיב, ובניהן והחתניהם, וחורגו בן אשתו מאיש אחר, פסול להעיד לו, ורק הוא לבדו פסול, אבל בן חורגו וחתן חורגו, אינו נפסל להעיד לו. אמר רבי יוסי זו משנת רבי עקיבא שכל הקרובים הללו נפסלים, אבל לפי משנה ראשונה שקדמה לרבי עקיבא, רק דודו ובן דודו, דהיינו אח אביו ובן אח אביו, נפסלים להעיד לקרובם. וכן כל הראוי ליורשו פסול להעיד לו, אבל כל שאר הקרובים אינם נפסלים. בסברת המשנה הראשונה מבאר היד רמה שאנחנו חוששים שיעיד לטובתו, כדי שהממון של קרובו שעתיד ליורשו יישאר בידו כדי שירשנו. דנה עכשיו המשנה באיזה זמן הקורבה פוסלת מלהעיד. אומרת המשנה וכל הקרוב לו באותה שעה, או בשעה שבא להעיד או בשעה שראה את העדות, ונפסל להעיד לו. אבל אם היה קרוב וקודם ראיית ואגדת העדות נתרחק, כגון חתנו שהוא קרוב מחמת אשתו, ומתה אשתו קודם ראיית העדות, הרי זה כשר. רבי יהודה אומר אפילו מתה ביתו ויש לו בנים ממנה, הרי זה החתן קרוב ופסול לעדות. ואף שאין הלכה כרבי יהודה כמבואר בגמרא בדף כוח עמוד ב', מכל מקום, אם רואה הדיין שהוא מחזר בעדות זו אחר תועלת בני ביתו, ישעה את הדין ולא יכריע בו. כך אומר המאירי. מביאה המשנה מחלוקת אם האוהב או השונא את חברו כשר להעיד. אומרת המשנה, האוהב וכן השונא את חברו פסולים להעיד לחברם. מבארת המשנה, אוהב זה שושבינו, אדם שמטפל בצורכי חופתו ובזיווגו, פסול לו בימי חופתו. שונא זהו כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה מחמת שנאה שיש בליבו עליו. ושיעור שלושה ימים מבאר היד רמה, לומדים זאת בספרי בפרשת שופטים, עם מה שכתוב בפסוק, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ודורשים מתמול שניים, שלשום שלושה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא נחשדו ישראל על כך להעיד בשקר מחמת אהבה ושנאה, ולכן האוהב והשונא כשר להעיד לחברו. ואף שחכמים סוברים שאוהב ושונא כשר לעדות, מכל מקום מודים שפסול לדונו, כיוון שהוא שונא שלו, אינו יכול לחפש לו זכות. כך אומר רש"י. זוהי המשנה שלנו בדף זך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מה המקור לפסול קרובים לעדות. מנין מילי מהיכן לומדים את הדברים הללו שקרובים פסולים לעדות? מבאר את הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט"ז, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. מבאר את הברייתא מה תלמוד לומר, מה כתוב בא ללמדנו? אם ללמד שלא יומתו אבות באבון בנים ובנים לא יומתו באבון אבות, אי אפשר לפרש כך, שרי כבר נאמר בהמשך הפסוק, איש בחטאו יומתו. ומדוע צריך לכתוב שוב, שלא יענשו זה באבונותיו של זה? אלא, לא יומתו אבות על בנים, הכוונה שלא יומתו אבות בעידות בנים. והיינו, שכשיש שתי אבות שהם אחים, כל אחד מבניהם פסול להעיד לשני האבות. רש"י מבאר שאין לפרש שכוונת הפסוק רק שלא יומת אב על פי עידות בנו, שהרי הפסוק אומר לא יומתו אבות על בנים בלשון רבים, ואם הייתה כוונת הפסוק לומר שלא יומת אב על פי עדות בנו, היה לו לומר לא יומת אב על בן. מזה שכתוב בלשון רבים, משמע שישנם שני אבות ושני בנים, וודאי שמדובר כשהאבות אחים זה לזה, שזו הקורבה הגדולה מכולם. ובא הפסוק לומר, שכל אחד מהבנים פסול לאביו ולאחי אביו, ובנים לא יומתו על אבות, הכוונה שלא יומתו הבנים בעדות אבות. ונשאלת השאלה מדוע צריך דרשה גם שהאבות פסולים לבניהם וגם שבניהם פסולים לאבות. מאחר שקורבת שניהם שווה, די בפסוק אחד ללמדנו שפסולים. התירוץ, שכיוון שדין זה נוגע גם לדיני נפשות, ובדיני נפשות הדין הוא שאין עונשים מכוח קל וחומר, או במה מצינו, אם אינם מפורשים בתורה, לכן הוא צריך כתוב לפרש, ששניהם פסולים. מקשה הגמרא על מה שנאמר שבנים אינם נענשים על אבונות אבותם. שואלת הגמרא, ובנים באבון אבות לא? והאם בנים אינם נענשים על אבונות אבותם? והכתיב הרי כתוב בספר שמות פרק למד את פסוק זין, משה רבינו עלה להר סיני עם הלוחות השניות, אמר לו הקדוש ברוך הוא 13 מידות שהוא נוהג בהם, ואחד מהם פוקד, דהיינו זוכר, כך מפרש האבן עזרא, והרמב"ן מפרש פוקד מלשון נוקם, פוקד אבון אבות על בנים, הרי שהבנים נענשים באבון אבותיהם. תרץ את הגמרא, התם שם בפסוק הזה מדובר כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן, כשחוטאים גם הבנים במה שחטאו אבותיהם, שאז השם מעניש אותם על אבונותם וגם על אבונות אבותם. ומבאר הרלב"ג שהאדם המתחיל לחטא, המידה הרעה לא נקבעה בו היטב ודי בעונש מועט כדי להחזירו למוטב. אבל כשהחוטא הוא בחטאי אבותיו, נקבעת בו המידה הפחותה בחוזק וצריך עונש גדול כדי למונעו מלחטאו. ולא אבן עזרא מפרש את כוונת הפסוק, שאין השם מעריך לו הפועל חטאיו, שהטעם שנענשים גם על אבון אבותם, זה משום שהשם אינו מעניש את האדם שמא ישוב בתשובה ויוליד בן צדיק שאינו הולך בדרכיו. אבל כאשר הביא בן שהוליד בן שהולך בדרכיו הרעים, אין הקדוש ברוך הוא מעריך הפועל לבן האחרון, אלא מאבדו מיד ומעניש בזה גם את הדור שקדם לו, שיאבד זכרו. מביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, נאמר בתוכחה בפרשת בחוקותיי, ספר ויקרא פרק חו"ף פסוק למתת, והנשארים בכם, אם מכו באבונם בארצות אויביכם ואף באבונות אבותם, איתם אימכו. אימכו פירושו אימסו, שהם אימסו בגלות גם על אבונות אבותם. השם אומר שהבנים יענשו בגלותם גם על אבונות אבותם. סוברת הברייתא לומר שמדובר רק כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. מבארת הברייתא, אתה אומר שמדובר בפסוק רק כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם? או אינו, אולי לא מדובר באופן הזה, אלא אפילו כשאין הבנים אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, שנענשים על אבונות אבותם. משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כשכתוב בפסוק בספר דברים פרק חו"ד פסוק ט"ז, איש בחטאו יומתו, שאין נענשים זה על אבונו של זה, ונמצא אם כן שסותרים הפסוקים זה את זה, הרי בעל כוחך שהפסוק ואף באבונות אבותם איתם ימכו, מדובר כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן, ולא הפסוק איש בחטאו יומתו, כשאינם אוחזים. מבררת הגמרא, האם אין כלל אופן שיענש אחד על אבונו של חברו? מקשה הגמרא, ולא, האם אין נענשים זה על אבונו של זה? והכתיב, הרי כתוב בתוכחה בפרשת בחוקותיי, וחשלו איש באחיו, שכאשר ינוסו מהאויב ייקשלו זה בזה, ודרשו חכמים באחיו היינו בשביל אחיו. כלומר, איש ייקשל ויענש באבון אחיו, ופסוק זה מלמד שכולן ערבים זה בזה. כל אחד מישראל ערב על שמירת המצוות של חברו, ואם חברו יעבור על המצווה, יענש גם הוא. והוא מלשון ערב של הלוואה שמקבל על עצמו שיוכל המלווה לתבוע ממנו את חוב הלווה. גם כאן, כל אחד מעם ישראל נכנס בערבות על מצוות חברו. אם כן רואים, שייתכן שיעניש אדם על אבון חברו. תרץ את הגמרא, אתם שמה שדרשו שיענש על אבון חברו מדובר, באופן שהיה בידם למחות באחיהם שלא יחטו ולא מיחו, ולכן נענשו על אבונם. ועכשיו הגענו אל דף כוח עמוד א'. בגמרא לעיל בדף זך עמוד ב' דרשה הגמרא את הפסוק, לא יומתו אבות על בנים, שמדובר בשני אבות שהם אחים זה לזה ובניהם. נמדה בזה התורה שכל אב פסול להעיד לבן אחיו ולהפך. מברר את הגמרא את מקור פסולם של שאר קרובי האב. אומרת הגמרא, אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות, מצאנו מקור בפסוק לעיל, שאבות פסולים להעיד על בני אחיהם, וכן שבנים פסולים להעיד על אחי אביהם, וכל שכן אבות להדד. ומהם נלמד מקל וחומר שהאבות עצמם, שהם אחים זה לזה, פסולים להעיד זה על זה. מהו הקל וחומר מסביר רש"י? אם את בני האחים שקורבתם באה מכוח אבותיהם פוסלים להעיד זה על זה, קל וחומר שאת אבותיהם נפסול לעדות. אבל שואלת הגמרא, בנים לבנים מנהלן, מניין לנו שבניהם של אותם אחים פסולים להעיד זה על זה, כפי ששנינו במשנה שבן אחי אבא פסול להעיד עליי? משיבה הגמרא, אם כן, אם נאמר שאב פסול להעיד על בן אחיו, אבל בני האחים אינם פסולים להעיד זה על זה, לכתוב קרא, היה לתורה לכתוב בפסוק, לא יומתו אבות על בן בלשון יחיד, ותהיה משמעות הכתוב, שבן של כל אחד מהאחים פסול לשני האחים. מהי בנים? מדוע כתבה התורה בנים בלשון רבים? אלא לומר לך, ואפילו בנים להדדי, גם בני האחים פסולים להעיד זה על זה. וחתנים בכלל בנים הם, כיוון שבעל כאשתו. כך מסביר היד רמה. עכשיו מבררת הגמרא את המקור לפסול קרובים להצטרף לעדות אחת. אשכחן בנים להדדי. מצאנו מקור לכך שבני אחים פסולים להעיד זה על זה. בנים לאלמה מנהלן, אבל מניין לנו לפסול קרובים להצטרף לעדות להעיד על אדם אחר שאינו קרובם. בשבעה הגמרא אמר רמי בר חמא סברה הוא, מהי הסברה כדתניא כמו ששנינו בברייתא במסכת מכות דף ה' עמוד ב', בעניין דיני הזמה. ושוב נסביר מה זה דין הזמה. כתוב בתורה, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, והיינו שעד שעיד על אדם שחייב ומיתה וממון, ונמצא שקרן על ידי שבאו שני עדים ואמרו, שאותו עד היה עמם במקום פלוני ולא ראה כלל את המעשה, דינו שנענש במה שרצה לחייב את מי שהעיד עליו. אם כן נאמר בבית ובמסכת מכות, אין העדים נעשים זוממים עד שיזומו שניהם, כלומר, עד ששני העדים ימצאו זוממים. אבל אם רק אחד מהעדים נמצא זומם, אינם נעשים זוממים. וטעם הדבר מבאר רש"י במסכת מכות, דף ה' עמוד ב', כתוב בפסוק, והנה עד שקר העד, מבואר בגמרא במסכת סוטה דף ב' עמוד ב', כל מקום שכתבה התורה עד בלשון יחיד, הכוונה לשניים, עד שיפרט לך כתוב עד אחד. וממילא גם כאן, דין התורה נאמר באופן ששני העדים נמצאו זוממים, ולכן, אם רק אחד נמצא זומם, לא מקיימים בו את הדין הזה של כאשר זמם. איסל כדאי תחבנים לעל מקשרין, ואם יעלה על דעתך לומר שקרובים מצטרפים לעדות אחת להעיד על אנשים אחרים, נמצא עד זומם נהרג בעדות אחיו. שהרי, לולי שאחיו היה מעיד יחד איתו, היה רק עד אחד זומם, ולא היה נהרג. וכשם שקרובים פסולים להעיד זה על זה שנאמר לו יומתו אבות על בנים, כך גם, אין הקרוב מעיד עם קרובו, כדי שאם יוזמו לו תגרם מיטה לאחד, מחמת עדות השני. דוחה הגמרא את סברת רמי בר חמא, אמר להישיב לו רבה לרמי בר חמא ולתעמך לשיטתך וסברתך, כיצד תבהר את הדתנה את מה ששנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף נ"ו עמוד ב', בעניין עדים שבאו להעיד על חזקת שלוש שנים. אם אדם אומר שהוא קנה את הקרקע שהוא מחזיק בה, והרי הוא יושב בה כבר שלוש שנים והקרקע היא בחזקתו, הוא אינו צריך להביא את שטר הקניין. נאמר שם שלושה אחים שבאו להעיד על אדם שהחזיק שני חזקה בקרקע, וכל אחד מהאחים מעיד על שנה אחת מתוך השלוש שנים, ועד אחד שאינו קרוב מצטרף עמהן, עם כל אחד מהאחים להעיד על כל שנה. כלומר, אח אחד העיד עם אדם מהשוק על שנה ראשונה, אח שני העיד על שנה שנייה יחד עם אותו אדם מהשוק, ואח שלישי העיד על השנה השלישית יחד עם האדם מהשוק. הרי אלו שלוש עדויות נפרדות, כיוון שכל אחד מהאחים העיד על שנה אחרת, ומחמת כן אין פוסלים את העדות מחמת קורבתם, והחזקת הקרקע קיימת. כי אם היינו אומרים שכל השלוש שנים יחשבו כעדות אחת, לא תתקבל על עדותם משום שהם קרובים. והם עדות אחת להזמה, אבל עניין דין הזמה נחשבת עדותם כאחת. דהיינו, שאם הוזם אחד מהאחים, אין מקיימים בהם כאשר זמם, אלא אם כן הוזמו כל שלושת האחים. כיוון שהקונה לא הוחזק בקרקע, אלא על ידי הצטרפות עדותם לכל שלוש השנים. ואם יוזמו כולם, ישלמו שלושתם יחד דמי חצי השדה שהיה המוכר מפסיד בעדותם. והעד שיצטרף עמם ישלם את החצי השני. ואם לומר כסברת רמי בר חמא, שכשמעיד יחד עם אחיו והוזמו, נחשב שגרם בעדותו להרוג את אחיו, וזה כלול במה שמיעתה התורה לא יומתו אבות על ידי בנים, יהיה קשה שגם כאן נמצא שעד זומם, משלם ממון בעדות אחיו. כיוון שלולי שעדות כולם כוללת את כל שלוש השנים, לא היו משלמים, והיה לנו לומר שלא יוכלו להעיד יחד כדי שלא יגרמו זה לזה להתחייב המון אם הוזמו. ואילו במשנה נאמר שעדותם קיימת, אלא בהכרח שכשהעד שהוזם משלם המון, אין מחשיבים שחיובו בא על ידי אחיו, אלא מחשיבים שהזמה מעל מכאתי, חיוב התשלום, הגיע מחמת העדים המזימים שאינם קרובים. אחנה מי? גם כאן לגבי דברי רמי בר חמא, אם היינו הורגים את האחים שהעידו והוזמו, אין זה נחשב שאחד נהרג על ידי אחיו, כיוון שהזמה מעל מכאתי. חיוב המיטה בא על ידי העדים המזימים שאינם קרובים. והרי זה כמו שראובן מעיד על אישה שהיא אשת איש, ואחר כך בא עליה הוא או אחיו שדינו להרג, ואין זה נחשב שמת על ידי עדות עצמו, כי הוא נהרג על ידי מי שהעיד עליו שבא על אשת איש. ואם כן, קרובים שהוזמו אינם בכלל מיעוט התורה לא יומתו אבות על ידי בנים. ואין להוכיח מזה שקרובים אינם יכולים להצטרף להעיד על אחר. ואם כן, יהיה קשה לנו מניין לנו לפסול קרובים להעיד לאחרים. אלא משיבה הגמרא ומביאה מקור אחר לפסול קרובים להצטרף לעדות על אחרים. אם כן, אם נאמר שקרובים כשרים להעיד לאחרים לכתוב קרא, היה לתורה לכתוב בהמשך של הפסוק ובן לא יומת על אבות בלשון יחיד. הנה מי התורה הייתה צריכה לכתוב לא יומתו אבות על בנים, והם הבנים לא יומתו על אבות. מהי ובנים? מדוע כתבה התורה ובנים לא יומתו על אבות? אלא כדי לדרוש מזה שאפילו בנים לעלמה, שהבנים אינם כשרים להצטרף להעיד אפילו על אנשים אחרים שאינם קרוביהם. והרירת הגמרא מה המקור לפסול עידות של קרובי האם. אשכחן מצאנו מקור לכך שקרובי האב פסולים להעיד. קרובי האם מניין לנו פסול קרובי האם. כפי שמצאינו במשנה שאחי האם ובעל אחות אמו ובעל אמו ובניהם פסולים להעיד. בשבעה הגמרא אמר קרא אבות אבות תרי זימני. מזה שהפסוק כתב את המילה אבות פעמיים, ואחד מהם מיותר, שהרי יכול הכתוב היה לכתוב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו עליהם. דהיינו על האבות שהוזכרו קודם בפסוק. למה הזכירו עוד פעם את המילה אבות? אם אינו עניין לקרובי האב, תנאו עניין לקרובי האם. אם אין צורך להשמיענו דין בקרובי האב, נדרוש מזה לעניין קרובי האם שפסולים להעיד. ברר את הגמרא מה המקור לפסול של עדות קרובים גם כשמעידים לזכות. אשכחן מצאנו מקור לכך שקרובים פסולים להעיד לחובה, שבזה מדבר הפסוק. לזכות מנהלן, מניין לנו שהם פסולים גם להעיד לזכות? מניין שפסולים להעיד לזכות קרובם, ומניין ששני קרובים פסולים להצטרף להעיד זכות על אדם אחר? משיבה הגמרא אמר קרא יומתו יומתו תרי זימני, מזה שהפסוק כתב את המילה יומתו פעמיים ואחד מהם מיותר, כי התורה יכלה לכתוב לו יומתו אבות על בנים ובנים על אבות. אם אינו עניין לחובה, אם לא צריך את איתור הפסוק לפסול להעיד לחובה, תנאו עניין לזכות, נדרוש מהפסוק שקרובים פסולים להעיד גם לזכות. אשכחן אומרת הגמרא מצאנו מקור לפסול קרובים להעיד בדיני נפשות, שבזה מדבר הפסוק. בדיני ממונות מנהלן, מניין לפסול עדות קרובים בדיני ממונות? משיבה הגמרא אמר קרא, אמר בפסוק בספר ויקרא פרק חבדל את פסוק חבבית, משפט אחד יהיה לכם, כלומר משפט השווה לכם, שמשפטי התורה יהיו שווים, בין בדיני ממונות ובין בדיני נפשות. וכשם שקרובים פסולים להעיד בדיני נפשות, כך גם פסולים בדיני ממונות. עכשיו מבארת הגמרא מהי דרגת הקורבה הפוסלת. קורבת ראשון בראשון זה אב ובנו וכן אח ואחיו. קורבת הדור שאחריהם זה שני בראשון, כגון הנכד עם סבו או הבן לאחי אביו, לדודו. הדור שאחריו זה שלישי בראשון. ואם מדובר בדור שני משני הצדדים, הרי זה שני בשני, כגון שני בני אחים שפסולים להעיד זה לזה. ועל דרך זו זה גם שלישי בשני או שלישי בשלישי וכן הלאה, כפי שביארנו כבר בהקדמה למשנה. אם כן, הגמרא מבארת מהי דרגת הקורבה הפוסלת. אמר רב, אחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו, ואף אני לא העיד לו לאחי אבא, אני ובני וחתני. שואלת הגמרא והמה, מדוע רב פסל את בני להעיד לאחי אבא, אב אלי שלישי בראשון, הרי הקורבה ביניהם היא בין דור שלישי לדור ראשון, שאבי ואחיו הם ראשון בראשון, ואני לאחי אבא שני בראשון, ובני שלישי בראשון, ואנן שני בשני תנן, שני בראשון תנן. במשנתנו שנינו פסול של שני בשני או שני בראשון, כגון מה ששנינו במשנה אחי אבא ובנו, שאחי אבי לי ואני לא, הרי זה ראשון בשני ושני בראשון, ובן אחי אבא לי ואני לא, הרי זה שני בשני, ולא שנינו שבני פסול לאחי אבא, שלישי בראשון לא תנן, לא שנינו במשנתנו, אין לנו מקור לאסור בקורבה רחוקה כל כך. מדוע רב פסל בני לאחי אבא שזה שלישי בראשון? מתרץ הגמרא, מהי חתנו דקטני במתניתין, חתן בנו. רב למד שמה ששנינו במשנתנו בפסול קרובים אחי אבא ובנו וחתנו, אין הכוונה לחתן אח אביו, אלא הכוונה לחתן בנו של אח אביו שהוא דור שלישי. כלומר, חתנו מתייחס לבנו, היינו אחי אבא ובנו וחתנו של בנו. מכאן הוכיח רב שגם שלישי בראשון פסול להעיד. שואלת הגמרא, עם פירוש המשנה חתנו של בנו וללמדנו שלישי בראשון שפסול, מדוע לימד זאת התנה בחתן בנו וליתני בן בנו? היה לתנה לשנות אחי אבא ובנו ובנו, היינו שבן בנו של אחי אבא לא יעיד לי, ונלמד מכך את הפסול של שלישי בראשון. מיישבת הגמרא, התנה העדיף להשמיענו דין שלישי בראשון בחתנו, מפני שבכך מילתא אגב הוא חכה משמלן דבעל כאשתו. הוא משמיע לנו בדרך אגב דין נוסף שבעל כאשתו, והיינו שאם הקורבה שביני לבין האישה היא קורבה הפוסלת, גם בעלה פסולי. וכאן כיוון שבת בנו של אחי אבא היא בדרגת קורבה הפוסלת, גם בעלה שהוא חתנו של בנו של אחי אבא פסולי. אבל דוחה הגמרא את ביורו של רב במשנה שחתנו הכוונה חתן בנו. שואלת הגמרא, ואלהד תני רבי חייא, לפי ביורו של רב יהיה קשה מה ששנה רבי חייא, שהפסולים שבמשנתנו הם שמונה אבות, שמונה ראשי משפחות שפסולים להעיד, שהם 24, שכל הקרובים שנכללים בראשי המשפחות הם 24, כיוון שכל ראש משפחה כולל את ראש המשפחה ואת בנו ואת חתנו. וההמשך הגמרא תקשה שהרי יש תשעה אבות, והם אחיו, אחי אביו, אחי אמו, בעל אחותו, בעל אחות אביו, בעל אחות אמו, בעל אמו, חמי וגיסו. ורב חייא לא מנה את חורגו בכללם, לפי שנפסל לבדו בלי בנו וחתנו. אם כן, לדברי רב שמה שכתוב במשנה חתנו הכוונה לחתן בנו שהוא דור שלישי, יהיה קשה. הנתלתין ותרתין אבי, הרי הקירובים שבמשנה הם 32 ולא 24, מכיוון שלכל אב משפחה יש דור נוסף שנפסל, שהרי גם חתן בנו נפסל. והיה לרבי חייא למנות 32 קרובים שנפסלים להעיד. שואל רשי, לחאורה יש 40 קרובים, והם שמונה אבות ושמונה בנים ושמונה חתנים ושמונה בני בנים שהם דור שלישי לפי רב, וכן שמונה חתני בנים. תרץ רעשי, שהגמרה לא מנתה את חתני הבנים בנפרד, אלא הם כלולים בחתני האבות, מאחר ששם חתנות אחד הוא. ואילו תוסר דיבור המתחיל, תלטין מתרצים, שבאמת כן מנה את חתן בניהם, אלא שאת בני בניהם לא מנו, מכיוון שאינם מפורשים במשנה. אלא מיישבת הגמרה את שיטתו של רב באופן אחר, אלא לעולם ששנינו במשנה חתנו אין הכוונה לחתן בנו, אלא לחתנו ממש, חתנו של אח אביו, שזה דור שני. ומה עיקר היא לחתן בנו, והטעם שרב קרא לחתנו שבמשנה חתן בנו? כיוון שמעל מקעתי כדור אחר דמי. מכיוון שחתן אח אביו אינו מזרו של אח אביו, אלא בא ממשפחה אחרת, לכן נחשיבו רב כדור שלישי, ולמד מזה שכל שלישי בראשון פסול. שואלת הגמרא, יח, אם כן שחתנו נחשב כמו דור אחר, נמצא שחתן אחי אבא, אב אלי, הרי הוא שלישי בשני, שהרי הוא נידון כשלישי לאחי אבא, ונפסל להעיד לי שאני שני לאחי אבא. ורב אכשר שלישי בשני, רב הכשיר שלישי בשני, שהרי אמר שבני לא יעיד לאחי אבא שהוא שלישי בראשון, אבל בני לבנו יכול להעיד כיוון שזה שלישי בשני, ובהכרח שחתן נחשב רק כדור שני, ולכך אינו יכול להעיד לי שזהו שני בשני. חוזרת הקושיה, כיוון שהמשנה פסלה רק שני בראשון או שני בשני, מיני לו לרב לפסול גם שלישי בראשון? חוזרת בה הגמרא ואומרת שאכן חתן אינו כדור אחר, ורב לא למד את דבריו ממשנתנו, אלא ממקום אחר, אלא רב שפסל שלישי בראשון טעמו, דאמר כרבי אלעזר. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר, כשם שאחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו, כפי ששנינו במשנה, כך בן אחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו. דהיינו שלשיטת רבי אלעזר גם חתן בן אחי אבא שהוא שלישי, פסול להעיד לי שאני שני, וכל שכן שלפי דבריו שלישי פסול להעיד לראשון כדעת רב. מקשה הגמרא, והקתי אב אלי, ודאין יהיה קשה שערי חתן בן אחי אביו הוא שלישי בשני, ורבי אלעזר פוסלו, ואילו רב אכשר הכשיר שלישי בשני, ואם כן כיצד אפשר לומר שרב סובר כרבי אלעזר? מיישבת הגמרא, רב סבר לקוותי בחדה ופלי גלי בחדה. רב סבר כרבי אלעזר בדבר אחד, דהיינו ששלישי בראשון פסול, ורב חולק על רבי אלעזר בדבר אחד, שלפי שיטתו שלישי בשני כשר, שלא כדעת רבי אלעזר. אם כן, למסקנת הגמרא נאמרו כאן שלוש שיטות בפסולו של שלישי. דעת התנא במשנתנו ששלישי כשר אפילו לראשון, דעת רבי אלעזר בברייתא ששלישי בשני פסול, ודעת רב ששלישי בראשון פסול, ואילו שלישי בשני כשר. ואומרת הגמרא את טעמו של רב, מה איתה מדרב, מה טעמו ומקורו של רב שפסל שלישי בראשון? משיבה הגמרא, דאמר קרא, נאמר בפסוק, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. האיתור של האות וו במילה ובנים בא לרבות דור אחר, דור נוסף שלא יומתו אבות, גם על פי עדות של דור שלישי. שהרי דור שני יש לי ללמוד גם בלי אביו. בנים משמע שני בנים לאחי אביהם. ורבי אלעזר שפסל גם שלישי בשני טעמו, משום שלא יומתו אבות על בנים, אמר רחמנה. אמר הקדוש ברוך הוא, ומלשון על בנים יש לדרוש, פסולי דאבות שעדי הבנים, שאת פסולי אבות יש להשליך על בניהם, כלומר, כל הקרובים שפסולים להעיד לאבות, פסולים גם לבניהם. וכיוון ששלישי פסול להעיד לראשון שהוא אהב, נפסל להעיד גם לבנו שהוא שני. מביא עכשיו רב נחמן עוד קרובים הפסולים להעיד. והגמרא מסייעת לו ממשנתנו. אמר רב נחמן, אחי חמותי לא יעיד לי, וכן בן אחי חמותי לא יעיד לי, וכן בן אחות חמותי לא יעיד לי. ותנה תונה ושנה תנה של משנתנו, כדברי רב נחמן. ורשי מבאר שהמילה תונה קיצור של תנה דידן, שפירושו התנה שלנו. שנינו במשנה, בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו, הן ובניהן וחתניהם פסולים להעיד לו. וכשם שהם פסולים לו, כך הוא פסול להם. ואם כן, כשאני נפסל לחתן בעל אחותי, זה משום שאני אחי חמותו. וכשאני נפסל לחתן בעל אחות אבי, זה משום שאני בן אחי חמותו. וכשאני נפסל לחתן בעל אחות אמי, זה משום שאני בן אחות חמותו. ואילו הקרובים שפסל רב נחמן. אמר רב אשי, מביא רב אשי ספק שהסתפקו על קרובים נוספים, כי אבינן בי אולה היא בא אלן. כאשר היינו בבית מדרשו של אולה, הסתפקנו. אחי חמיב מהו? האם הוא כשר להעיד לו לחתנו של אחיו או לא? וכן בן אחי חמיב מהו? ובן אחות חמיב מהו? אמר לנו, ישיב לנו אולה, תניתו השנינו דין זה במשנתנו. אמר במשנה, אחיו ואחי אביו ואחי אמו, הן ובניהן וחתניהם. וכשם שהם פסולים לו, כך הוא פסול להם. ואם כן, מזה שגם חתן אבי וחתנו של אחי אביו וחתן אחי אמו נפסלים, יש ראיה לספק שלנו, כיוון שלגבי חתן אחיו הרי הוא אח חמיב, ולגבי חתן אח אביו הרי הוא בן אחי חמיב, ולגבי בן אחי אמו הרי הוא בן אחות חמיב, והמשנה שלנו פסלה אותם. מביאה הגמרא נידון לגבי אשת חורגו, אם יכול להעיד בשבילה או לא. רב איקלה למזבן, רב הזדמן למקום אחד כדי לקנות גבילי, לקנות קלפים, יריות. באו מיני, שאלו אותו בני המקום, מהו שיעיד באשת חורגו? האם אדם קשר להעיד לאשת בן אשתו שנכסי מלוק שברשותה שייכים לה ולא לבעל דינה? השיב להם רב בסורה אמרי, בני הישיבה שבעיר סורה אמרו שפסול להעיד לה משום שדין בעל כאשתו, וכשם שאם חורגו שהיא אמו האמיתית ואשת חורגו היא קלתה, היא חמותה של אשת חורגו, כך בעלה נידון כחמיה. כי שנינו במשנה ודף זך עמוד ב' שפסול. פומפידיטה אמרי, בני הישיבה שבפומפידיטה אמרו שדין אישה כבעלה, וכשם שהוא פסול להעיד לחורגו, כך הוא פסול לאשת חורגו. והמקור לכך שאישה כבעלה, דאמר רב הונא אמר רב, מניין שהאישה כבעלה, דכתיב בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ד', ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודת חי. יש לשאול מדוע קרא התורה לאשת דודו דודתך, ולא אשת דודוי, אלא מכלל, משמע מזה דאישה כבעלה, ולכן היא דודתו ממש, ולא רק אשת דודו. וערת הגמרא את מה ששנינו במשנה, שבנו של בעל אמו פסול להעיד לו. נאמר במשנה, ובעל אמו הוא ובנו וחתנו. שואלת הגמרא, הרי בנו של בעל אמו היינו אחיו, וכבר נשנה במשנה שהרי לשניהם יש אותה האם, מדוע כפל התנא פעמיים אותה קורבה? ותרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, לא נצריכה אלא לאחי האח. לא הוא צריכה המשנה לומר שבנו של בעל אמו פסול, אלא באופן שיש לבעל אמו בן מאמו. ויש לו עוד בן מאישה אחרת, שגם בן זה פסול להעיד מחמת שהוא אח של אחיו. רב חיסדא, אח שר הכשיר להעיד באחי האח. אמרו לי, אמרו לו, שאלו אותו, לא שמיע לך, עד רבי ירמיה? האם לא שמעת את דינו של רב ירמיה שפסל באחי האח? אמר לו, ישיב להם רב חיסדא, לא שמיע לי. לא שמעתי את דברי רב ירמיה, ואין כוונתי שלא שמעתי, אלא כלומר, כוונתי לומר, לא סבירה לי. איני סובר כשיטתו. שואלת הגמרא, יח, אם כך, שאין כוונת המשנה לפסול אחי האח, יהיה קשה מדוע שנה התנא בנו של בעל אמו, והרי היינו אחיו, וכשיית הגמרא לעיל. תרצת הגמרא, תנא, תנא שנה, בפסולי עידוד גם את אחיו מן האב, וזהו אחיו שבמשנה, וקטני ושנה התנא גם את אחיו מן האם, וזהו בן בעל אמו שבמשנה. מביאה עכשיו הגמרא את דינם של מחותנים. אמר רב חיסדא, אבי חתן ואבי כלה, ראובן ושמעון, שבניהם נישאו זה לזה, מעידים כשרים להעיד זה על זה, ולא נעשו קרובים על ידי נישואי בניהם, ולא דמו להדדי, אלא כי אחלה לדנה, ואינם דומים זה לזה, אלא כמו כיסוי של חבית שאינו דומה לחבית. ויהיה הגמרא מחלוקת אם אדם כשר להעיד על ארוסתו. אמר רבא בר בר חנה, מעיד אדם, כשר אדם להעיד לאשתו ארוסה, לפי שאינם קרובים זה לזה. אמר רבינה, לא אמרן אלא לפוקי מינה, אבל היו ללה לא מהימן. לא אמרנו שכשר להעיד לארוסתו, אלא כשמעיד להוציא דבר מרשותה לתיתו לבעל דינה, אבל כשרוצה להעיד להכניס לרשותה דבר, אינו נאמן, שאף שאינם קרובים כל זמן שלא ניסו, אבל כשמעיד להכניס לה, יש לה חשוש שמעיד שקר, כדי שדבר זה ייכנס לרשותו, כשיסענה. אבל דוחה הגמרא את דברי רבא בר בר חנה, ומסיקה הגמרא ולוי, דינו של רבא אינו נכון, אלא, לא שנה להפוקי ולא שנה להיולה לא מאמן, בין אם מעיד להוציא ממנה דבר, ובין אם מעיד להכניס לה, אינו נאמן, כיוון שהם קרובים זה לזה. ואירת הגמרא, מיכן למד רבא את שיטתו, ומדוע אין ללמוד משם? מה דעתך? מה הייתה סברתך לומר שכשר הארוס להעיד לארוסתו? משום שלדעתך דין קורבה לגבי עדות הוא כדין קורבה לגבי תומה וירושה. כדי אמר הפכי הברמי משמי משמו של אולה, כהן שמתה אשתו ארוסה, לא עונן, איננו יסר בקודשים מחמת הנינות, ולא מתאמה לה, אסור להתאמות לה. ואינה כאשת כהן שבעלה מצווה להתאמות לה. וכן היא ארוסתו, אם מתה ארוס, לא עוננת, אינה נאסרת בקודשים מחמת הנינות, ולא מתאמה לו, אינה מצווה להתאמות לו. ואם מתה ארוסתו, אינו יורשה, אינו יורש את הנדוניה שהכניסה מבית אביה, כיוון שעדיין לא נישאו, ואם מת הוא, גובה את מה שהתחייב לה בכתובתה. מדברים אלו של אולה מבואר, שארוס וארוסתו אינם קרובים זה לזה לגבי תומה וירושה, ולמד רבה מכך, שאינם קרובים לגבי העדות. אבל יש לדחות את ההוכחה, כיוון שהתם שם לגבי הדין שאינו מתאמה, ואינו יורש את ארוסתו שמתה, בשארות על הרחמנה. התורה תלתה את הדינים הללו בכך שהאישה, היא שארו, כלומר, אשתו. והקטי לב שארו היא, ועדיין ארוסתו אינה נחשבת שארו, ולכן אינו מתאמה לה ואינו יורשה. אבל אחר כאן לגבי פסולי העדות, הטעם שקרובים פסולים לעיד לקרוביהם, משום עיקרו ודעתה הוא, משום שקרובה דעתם זה לזה, והעיקר ודעתי לגבה, והרי התקרבה דעתו של הארוס לארוסתו, ולכך נפסל להעיד לארוסתו. דנה הגמרא על בני וחתני חורגו וגיסו, אם נפסלים או לא. שנינו במשנה חורגו לבדו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, חורגו בן אשתו מבעל אחר פסול לבדו להעיד לו. אבל בן וחתן חורגו כשרים להעיד לו, וזוהי דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר, גיסו בבעל אחות אשתו נאמר הדין שנפסל לבדו וחתנו ובנו כשרים. ותניה אידך, שנינו ברייתא אחרת, גיסו לבדו נפסל, אבל חתנו ובנו אינם נפסלים, וזו ידעת רבי יוסי. רבי יהודה אומר שחורגו הוא זה שנפסל לבדו, וחתנו ובנו כשירים. בוררת הגמרא מהי כאמר, מה כוונת התנאים בברייתא לומר? היא לימה אחי כאמר, אם נאמר שכוונתם לומר כך, שרבי יהודה אמר בברייתא הראשונה חורגו לבדו, כוונתו שהוא הדין לגיסו שהוא נפסל לבדו. ואת רבי יוסי למימר, ובא רבי יוסי בברייתא הראשונה לומר שגיסו לבדו והוא הדין לחורגו, וזוהי גם כוונת הברייתא השנייה, ובאמת אין כלל מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, אלא כל אחד הביא קרוב אחר שפסול לבדו והוא הדין לשני. דוחה הגמרא שאי אפשר לפרש כך את דברי הברייתא, כי לפי הפירוש הזה יקשה, אלא מתניתין דקטני גיסו הוא ובנו וחתנו, משנתנו ששנתה שגיסו נפסל יחד עם בנו וחתנו, מני, כדעת מי ישנויה, הרי היא אינה לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, כיוון שלפי שיטתם גיסו נפסל לבדו. ואלא צריך לפרש אחי כאמר, שכך כוונת הברייתא לומר, חורגו לבדו נפסל, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו פסולים. ואת הרבי יוסי למימר, ובא רבי יוסי לחלוק על רבי יהודה ולומר להפך, שגיסו לבדו נפסל, אבל חורגו הוא ובנו וחתנו פסולים. ומשנתנו, כדעת רבי יהודה, שגיסו נפסל עם בנו וחתנו. גם את הביאור הזה בברייתא דוחה הגמרא ושואלת, ואלא לפירוש הזה יהיה קשה. הדתני מה ששנה רבי חייא בברייתא את מניין הקירובים המנויים במשנה וסיכם, שיש במשנתנו שמונה אבות, שמונה משפחות, שהן 24 קירובים, מאחר שכל אב כולל בתוכו גם את בנו וחתנו, ולפי מה שביארנו שרבי יהודה סובר שרק חורגו לבדו, ורבי יוסי סובר שרק גיסו לבדו, יהיה קשה כמן כמו משנה רבי חייא את הברייתא. הרי המניין הזה אינו לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, כיוון שבמשנתנו ישנם 10 אבות, ולדעת רבי יהודה, רב חייא לא מנה את חורגו שאין בן וחתן עמו. נמצאו 9 אבות שכוללים בן וחתן עמם, ולרבי יוסי רק גיסו לא נמנה שאין בן וחתן עמו, ונמצאו 9 מלבדו. ואילו רב חייא אמר 8 אבות, אלא מבארת הגמרא את דברי הברייתא בהכרח אחיקה אמר כך כוונת הברייתא לומר, חורגו לבדו נפסל ולא בנו וחתנו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו. ואת רבי יוסי למימר, ורבה רבי יוסי לחלוק ולומר גיסו לבדו, וכל שכן שחורגו לבדו, שהרי חורגו הוא דור אחד אחרי גיסו, ויש יותר סברה להכשיר בו. ולביור הזה מיושבות הקושיות, שמתנית עם רבי יהודה, מה ששנינו במשנתנו שגיסו נפסל יחד עם בנו וחתנו, זה כשיטת רבי יהודה, והברייתא של רבי חייא שמנה רק 8 אבות, זה כשיטת רבי יוסי שסובר, שבין חורגו ובין גיסו לא נפסלים בניהם וחתניהם. ומעשרת האבות שנשנו במשנתנו, יש להחסיר 2 שלא מנעם רבי חייא, כיוון שאין בנם וחתנם עמם, ונמצאו רק 8 אבות שבפרטם יש 24. נסכם את השקלא וטריא בגמרא. בביאור הראשון סברה הגמרא שבין לרבי יהודה ובין לרבי יוסי גם חורגו וגם גיסו הם לבדם. בביאור השני לרבי יהודה רק חורגו לבדו ולרבי יוסי רק גיסו לבדו. ובביאור השלישי נשאר למסקנה, לרבי יהודה רק חורגו לבדו ולרבי יוסי גם חורגו וגם גיסו הם לבדם. ויהיה הגמרא את פסק ההלכה, אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, וסבורה הגמרא שהכוונה לרבי יוסי שבמשנתנו שאמר שאין לפסול קרוב לעדות אלא את מי שראוי ליורשו. ואומרת הגמרא מהי כוונת שמואל? ההיא מתנתה, מעשה שהיה בשטר מתנה, דאבי חתימה עלי תרי גיסי, שהיו חתומים עליו 2 גיסים שהיו עדי השטר, סבר רב יוסף להכשורה. רב יוסף חשב להכשיר את השטר, אף שהעדים הם גיסים. משום דאמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב יוסי במשנתנו, שאין פסול קרוב, אלא למי שראוי לרשו, וגיסו אינו ראוי לירשו. ואם כן העדים אינם קרובים זה לזה, אמר לאביי, שאל אביי את רב יוסף רבו, ממאי דרב יוסי דמתניתין דמחשר בגיסו, מהיכן לך שכוונת שמואל לרב יוסי שבמשנתנו שהכשיר את גיסו לעדות? דילמה רב יוסי דברייתא דפסיל בגיסו, שמה כוונתו לפסוק כרב יוסי שבברייתא שפסל את גיסו מלהעיד, וממילא יש לפסול את השטר הזה. דוחה הגמרא שאין לומר שכוונת שמואל לרב יוסי שבברייתא. לא סל כדאי איתך, לא תעלה על דעתך לומר שכוונת שמואל לפסול גיסים לעדות, משום דאמר שמואל בפעם אחרת שבא לפרש מי הוא גיסו הפסול לעדות, שהוא כגון אנה ופנחס דאבינן אחי וגיסי, כגון אני ופנחס אחי, שאנחנו אחים וגם גיסים. שנינו נשואים לשתי אחיות. יש לדייק בדברי שמואל שכל מה שפסלו גיסים זה רק כשהם גם אחים כשמואל ואחיו, אבל גיסי דאלמה שפיר דמי. אבל שני גיסים שאינם אחים אינם קרובים וקשרים לעדות. ואם כן ודאי שכוונת שמואל שפסק כרבי יוסי לרבי יוסי שבמשנתנו שמכשיר גיסים, כיוון שאינם רואים לירש זה את זה. דוחה הגמרא ואומרת ודילמה מה שאמר שמואל כגון אנה ופנחס משום דגיסו כאמר. כוונתו הייתה רק לפרש מהו גיסו ולא לומר שגיסים לא נפסלים, אלא אם כן הם אחים. רב יוסף קיבל את דברי אביי שכוונת שמואל לפסוק כרבי יוסי בברייתא שגיסים פסולים להעיד, ולכן אמר לי, אמר למקבל המתנה, כיוון שהעידים פסולים ואינם נותנים תוקף לשטר להקנות את המתנה, זיל קנה בידי מסירה, לך וקיים את השטר על ידי עדים אחרים שראו שהנותן מסר לך אותו ותקנה את המתנה. וכרבי אלעזר שסובר שקיום השטרות אינו נעשה על ידי העדים שחתמו על השטר, אלא על ידי העדים שראו את מסירת השטר ליד מקבלו. דוחה אביי ואומר שאף על ידי ידי מסירה אינו יכול לזכות במתנה. מקשה אביי לרב יוסף ואמר, הרי אמר רבי אבא, שאף שרבי אליעזר סובר שידי מסירה הם אילו שמקיימים את השטר, מכל מקום עודי רבי אלעזר בשטר שהוא מזויף מתוכו, שבתוך השטר יש זיוף ופסול, כגון כאן, שחתומים עליו עדים פסולים, שהוא פסול, אפילו שהיו ידי מסירה. קיבל רב יוסף את דברי אביי שאכן שטר המתנה פסול, ולכך אמר לי למקבל המתנה, זיל, לך, לא שבקי לי דעות וינה לך, לא מניחים אותי לתת לך את המתנה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף כוח ממסכת סנדרין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה מניין ששני קרובים פסולים להעיד יחד? שאלה שנייה, מניין שהדינים שנתחדשו בדיני נפשות נוהגים גם בדיני ממונות? שאלה שלישית, האם ההלכה כרף ששלישי בראשון פסול? שאלה רביעית, מניין דורש רבי אלעזר שאף בשלישי בשני פסול? שאלה חמישית, מה כוונת רבי יוסי גיסו לבדו? והשאלה האחרונה על דף כוח, האם לכהן מותר להתאמה לארוסתו ומניין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הנשמעי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון. חפה לב מנחם אף תשעין זין, סיימנו ללמוד בעזרת השם ובישועתו את דף כ"ח ממסכת סנדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, חב"ט במנחם אף תשעין זין, ונלמד את דף כ"ט ממסכת סנדרין. לקרוא בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילד המיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.